מתווכחים בעין היה, פיתחו בקשה בדף שתים עשרה שבטי ישראל. הסוגיה הבאה שנלמד אותה, קודם כל נקרא את עין היה עצמו, את למעלה, את עין יעקב. בשורה השנייה, בבקשה, יש לכם את זה? כן. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה הייתה, מה, למה, מה, מדוע דווקא הפרק הזה, תהילה לדוד, הוא מביא את האדם שהוא זוכה לעולם הבא? אילי מה משום דעתיה באלפה ביתה, שיש שם את כל האלף בית, פרט לאות נון, נראה את זה בהמשך. אם נאמר בגלל זה, למה אשרית ממי דרך, פרק קוף יוטט בתהילים, ששם כל אלף בית מופיע אבל כפול שמונה, כן. דעתיה בתמניה אפי, שמונה אופנים מופיע הכל לאלף בית. אלא משום דכתיב בי, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. הפסוק הזה הוא גורם לכך שמי שאומר שלוש פעמים אשרי יושבי ביתך, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה הליל הגדול, דכתיב נותן לחם לכל בשר, שהקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, אלא משום דעת ביתרתי, דהיינו שיש בו גם א' ב' וגם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עד לכאן החלק הראשון של הסוגיה, ואנחנו ברשותכם נתבונן. תודה רבה, תזכה למצוות. תודה. טוב. בעוד כף א', תראו את בעין היה, כותב הרב, ההכנה שיכין האדם עצמו אל השלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים. האחד, שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. והשני, שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. זאת אומרת, אדם שרוצה שיהיה לו שלמות, רוצה להגיע למדרגה של שלמות, בזה הוא זוכה, השלמות הזאת באה לידי ביטוי בזה שמובטח לו שהוא בן העולם הבא, הוא צריך שני דברים שיהיה לו. מישהו כאן מעוניין בשלמות? אחד. מי עוד? שני דברים. מה אומר? תתבוננו אותו. מה כתוב שם? שני דברים. א', מה? שהשכל שלו יאיר מאור תורה. מה זאת אומרת יאיר מאור תורה? כל אדם יש לו שכל, יש לו תבונה, יש לו שכל, יש חוכמה. השאלה, מה מאיר בתוך השכל שלך? האם אתה חושב תורה? אתה לומד תורה? התורה בראש שלך, נאמר? איך נאמר בתהילים, בהתחלה? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, אומרים חז"ל, בהתחלה, כי אם בתורת השם חפצו. אבל עדיין התורה היא מחוץ ממנו. אחרי בתורתו, תורה דילי. התורה שלו, הוא נהפך לכל כולו ספר תורה, כל כולו תורה, חושב תורה, מדבר תורה, עושה תורה, מדרגה של שלמות, נכון? אז זה המדרגה. אם אתה רוצה להגיע לשלמות, צריך להגיע למדרגה כזאת, שאתה תהיה בעצם, תפעל על פי התורה, תחשוב תורה, תדבר תורה, הכל תורה. בכל דרכיך, דהו, מדרגה של דביקות כזו. אבל אומר כאן הרב, לשלמות זה לא מספיק את הדבר הזה, צריך עוד דבר. מהו עוד הדבר? הדבר השני אומר, זה, כן, הבט שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. דהיינו שאדם, העולם הזה הוא מורכב. מורכב ממה הוא מורכב העולם הזה? והרבה דברים, אבל באופן כללי הוא מורכב מדברים טובים וגם דברים לא כל כך טובים, נאמר. אז לפעמים האדם יש לו טרדות של העולם הזה, טרדות פרנסה, טרדות בריאות, טרדות משפחה, טרדות, טרדות. נכון, תורה דילי, נכון. אבל הטרדות הן מסיתות אותו מהשלמות. לפעמים הוא תקוע בבעיה. מי אדם יש לו זה בעיה פרטית, והבעיה הפרטית הזאת כל כך מעסיקה אותו, שהוא מתנתק מהשלמות. הוא נמצא בהרגשה, בתחושה של חיסרון, של חסר, של הסתר פנים וכל הדברים. אבל בשביל להגיע לשלמות צריך שני דברים. א', שאתה תלך בדרכה של תורה, תחשוב תורה, דבר תורה, תעשה תורה וכו'. דבר השני, מה הדבר השני? לא תהיה תרוד בענייני העולם הזה. כי יש שני הדברים האלה, אתה יכול להגיד, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. דהיין העולם הבא, דיברנו על זה כמה פעמים. העולם הבא, לפי מה שהרמב״ם אומר, מה זה העולם הבא? עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך. זה העולם הבא. שלהגיע למדרגה כזאת, לנועם כזה, להשגה כזאת, למדרגה כזאת, שאתה חי בעולם שכולו טוב וכולו ארוך, אתה צריך את שני הדברים האלה. תורה, הייתי אומר, ושכל הטרדות של העולם הזה לא יסיטו אותך מהמציאות הזו. זה מה שאומר הרב. בוא נראה איך הוא מפרט את הדברים המתפרטים כאן לפרוטות. והנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, יכול להיות אדם שהוא באמת כל כולו תורה והכל הולך על פי שכל התורה. אפשר שאפשר ויתה מדרך הישר על ידי הטרדות המטרידות אותו. יכול להיות שאתה תלמיד חכם ואתה דבק בתורה וכל כולך תורה, אבל פתאום התגלגלה לפתח שלך איזה בעיה, והבעיה הזאת מסיטה אותך אאוט, החוצה לגמרי מכל המציאות התורנית הזאת. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא. מי שקרא לו כאן דבר כזה פעם? אף אחד. אתם כולכם יש להם חלק לעולם הבא. ודאי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תלוי באיזה חלק יש לכם, כן? והנה, המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. לכל אדם יש טרדות. השאלה איך אתה מתמודד עם הטרדות. אם אדם יש בו אמונה וביטחון, אז גם כשיש לו טרדות, אז הוא ממשיך להיות דבק באלוקים. אברהם אבינו היו טרדות? 10 ניסיונות מנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, וניסיונות לא קלים. אבל לרגע אחד הוא לא הפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא. למה? הייתה אמונה גדולה וביטחון. האמונה והביטחון, דרך אגב, הם קשורים אחד בשני. הרמב"ן, יש לו מאמר על הביטחון, הרמב"ן, נקרא אמונה וביטחון. מאמר האמונה והביטחון. שם בהתחלה הוא מסביר מה זה אמונה ומה זה ביטחון. הוא אומר, האמונה זה העץ. הביטחון זה הפרי, נאמר ככה. מי שיש לו אמונה, יש לו ביטחון. מי שיש לו ביטחון, ודאי יש לו אמונה. אבל אם אדם אין לו ביטחון, יכול להיות שהוא אמונה, אבל אין לו את הביטחון. תן דוגמה מהחיים שלנו, מהמציאות שלנו. לפעמים יש אדם שהוא חסר ביטחון, זה בעיה נפשית מסוימת, אישית, אין לו ביטחון. למה אין לו ביטחון? לאדם, זה נאמר בנושא כמו מקצוע. הוא הולך לעבוד באיזה מקום, אבל אין לו ביטחון שהוא יצליח בעבודה הזאת או לא יצליח בעבודה הזאת. למה אין לו ביטחון? כי הוא לא מאמין ביכולת שלו. אתה לא מאמין ביכולת שלך? ומילא הביטחון העצמי שלך מתערר. ככל שאתה מאמין יותר ביכולת שלך, הביטחון העצמי שלך יותר ויותר חזק. דוגמה, משל בחיי, כך אומר גם לגבי חיי העולם הזה. חיי העולם הזה יש בהם הרבה טרדות. השאלה אם אתה יש לך אמונה וביטחון שמי נותן את החיים לכולם, את הפרנסה לכולם, מי? מי? פותח את ידיך ומשביע למי? מה? רצון מה? רצון לחיות. מקור, בבקשה, אפשר להשיב. מקום, מקור הרצון, הוא באלוקים. השם נותן רצון. זה רצון השם, לתת לכל אחד מאיתנו רצון, להתקיים, לחיות, להתפרנס, לפעול, לעשות. כשאדם מכיר בדבר הזה, זה נותן לו ביטחון. כן, מקור הרצון שלו לא מתחיל מהעניין הפרטי, אלא מאיפה מתחיל הרצון של האדם? מריבונו של עולם. כן, צריך, איך אומרים, אמונה ולדעת שהחיים שלנו מקורם בבורא עולם. זה לא מתחיל מהרצון הפרטי שלי. הוא נותן לנו את הרצון לחיות, להתקיים, להתפרנס. זה העניין של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כתוב באמת בהלכה לגבי הפסוק הזה מיוחד, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כתוב שאדם בתפילה, כשהוא אומר אשרי השביע ביתך, הוא חייב להתכוון לתוכן של האמירה הזאת. אני הבאתי כאן את השולחן ערוך, כתוב ככה, בשולחן ערוך כתוב ככה, לגבי הדבר הזה, בסימן נון א', סעיף ז', צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך, ואם לא כיוון, צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת. ככה כתוב בשולחן ערוך. אבל בשביל לכוון, מה צריך קודם כל ללמוד? מה תכוון אם אתה לא מבין את התוכן? המשנה ברורה כאן מביא מה הכוונה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אומר המשנה ברורה שעיקר מה שקבעו לומר תהילה לדוד בכל יום הוא בשביל אותו פסוק שמזכיר בו שבחו של הקדוש ברוך הוא שהוא משגיח על בריאותיו ומפרנסן. הוא משגיח כל הזמן, משגיח עלינו, וכל מה ש... כל הפרנסה שלנו זה בא במה? בהשגחה עליונה. לפעמים אדם אומר, אני אשתדל, אני אתאמץ, אני זה, אני... הכל, הכל בהשגחה. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד ורחמים, זן גם את מי? את מי? את מי? אותי! אדם צריך להבין את הדבר. כשאדם מאבד את ההכרה הזאת, הידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בא לבית באמת, והוא זן את כולנו, אז הוא מאבד את הביטחון העצמי, הוא נכנס לסחרור נפשי לפעמים, לדיכאון, להזבנות, לכעסים. הכל מת השם, מה אתה דק? לא שלא צריך להשתדל, צריך להשתדלות כמובן, אבל תמיד לזכור שיד השם, השגחת השם בכל דבר, כולל העניין של הפרנסה. אנחנו, יש באלה שעובדים, יש כל מיני פרנסות. יש כאלה שעובדים, יש להם ביטחון בפרנסתם. למה? הם עובדים בממשלה, באיזה משרד או באיזה תפקיד. כל יום דופקים כרטיס, כמו שאומרים, סוף החודש, מקבלים משכורת עד גיל הפנסיה, וגם אחרי הפנסיה לפעמים, מקבלים. אבל יש כאלה שהם לא רוצים להיות תלותים, לא רוצים להיות תלויים בעבודה מסודרת וכל הדברים האלה. רוצים להיות עצמאים. האנשים העצמאים האלה, נגיד סוחרים או משהו כזה, הוא צריך להיות מלא ביטחון. אם הוא לא, אין לו ביטחון, תראו לכם, הוא יושב, יש לו חנות נניח, הוא מוכר משהו. והוא יושב בחנות כל היום, נו, נו, מתי יבוא קליינט? נו, 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 כל היום יושב, הוא מוכר נגיד כפתורים, סיכות, לא יודע מה. פתאום נכנס מישהו, כן, מה אתה רוצה? או, תן לי כפתורים האלה ו... אם הסוחר הזה בא לחנות הזה, הוא בא לאמונה, הוא אומר, וואי, תגיד לי, מאיפה באת? באתי ממושב פלוני, ממקום מרוחק. איך הגעת לחנות שלי? אני עברתי ברחוב, חיפשתי כפתורים, פתאום אני רואה חנות של כפתורים, נכנסתי. עכשיו, אם הוא אדם, הוא יש לו איזה חוש, מה הוא אומר? אצבע אלוקים. הוא בא, נסע מרחוק, פתאום חיפש חנות של כפתורים, מצא בסוף את החנות הזה, והנה הוא נותן לי פרנסה. להשגחה או להשגחה? אה? אז אני אומר, אותו בעל חנות שיושב כל היום, מחכה לקליינטים, הוא צריך להיות בעל ביטחון או לא? ודאי הוא צריך להיות בעל ביטחון. דוגמה, המחשת הרעיון, מה זה בעל ביטחון? אז אצלו פרנסתו של אותו בעל חנות היא ממש, הוא צריך ביטחון. אותו דבר לגבי חקלאי. יש היום חקלאות, הכל מתוכנן, הכל במאי, הכל... אבל פעם זה לא היה ככה. פעם החקלאי אמר, אני, איך אומרים, כל העניין של סדר זרעים אומר שהוא מאמין וזורע. מה זה מאמין וזורע? הוא לוקח את ה... את ה... את ה... מה שיש לו, את ההון שיש לו, קונה בזה זרעים, הולך וחורש ומשקיע 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 וזורע ולא רואה שום דבר, אבל מה יש לו? מה? אמונה וביטחון, שמה? שיקטוף, יבוא גשם, הכל יסתדר. אני מקנה בחקלאים האלה. יש להם, לכן גם אומרים סדר זרעים. למה נקרא סדר זרעים? שמאמין וזורע. ואמרנו שהביטחון זה הפרי של האמונה. האמונה היא מבחינת העץ, והביטחון זה הפרי של העץ. לכן אומר הפסוק הזה שהוא בא ללמד אותנו ולהפנים שהפרנסה היא מאלוקים, זה פסוק חשוב ביותר. אם אתה באמת מאמין בזה שהפרנסה מאלוקים, יש לך ביטחון, אז גם כשאתה לא רואה בדיוק את הדברים, אתה מאמין, ריבונו של עולם, הוא מזן את העולם כולו, מקרני רעמים, עד בצי קנים, הוא יזון גם אותי, זה לא נורא. ואם זה לא ככה, חס ושלום, אם האדם לא מאמין בזה, אז הוא חי בדילמות קשות מאוד. חוסר ביטחון, חוסר אמונה, חוסר יציבות, חוסר חוסר. זה נתתי דוגמה בענייני פרנסה, ובכל דבר זה ככה. מישהו מזוקק, רוצה קצת ביטחון שיהיה לו? יש לי כאן, אני מחלק ביטחון. מי רוצה ביטחון? לך תלמד אמונה. תלמד אמונה, יהיה לך ביטחון. ואמונה פירושו של דבר לא רק להאמין במציאות הקדוש ברוך הוא, אלא מה? שהקדוש ברוך הוא רוצה טוב, והוא באמת זן את העולם כולו. כן? ומשביע לכל חי רצון. כן? אז זה מה שאומר, הפסוק הזה הוא חשוב מאוד בעל משמעות. כן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. חסידות נזכר, ראיתי פעם באיזה מקום כתוב, ידיך זה גם יודיך, מלשון יוד, ידיך, יודיך. כן, אז שם השם, יוד קי וו קי. אבל האות הראשונה משם השם זה יוד, כן. כן, יוד זה כבר מידה של, איך אומרים, זה טוב שהקדוש ברוך הוא נותן בחינם. יש מדרגות בטוב, יש שהוא טוב שהוא מעניק לנו חסד וטוב בגלל המעשים שלנו, ויש מדרגה כזאת שאדם יש לו אמונה כזאת שהוא יודע והוא מכיר ומבין שהאלוקים נותן לנו גם טוב כשאנחנו לא בסדר. לא רק שחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו אגון. אני בדקתי זה באינטרנט, זה נכון. חנותי את אשר אחון אף על פי שאינו אגון. זה מדרגת העולם הבא. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, חנותי מלשון מתנת חינם. נותן לנו מתנת חינם אף על פי שאינו אגון. אז כאילו יש שתי קומות, הייתי אומר, בהבנת המציאות שאנחנו חיים בה. הקומה התחתונה היא קומה שבה אתה מקבל מידה כנגד מידה. אתה בסדר, אתה מקבל טוב. אתה לא בסדר, אתה חוטף. מידת הדין. זה המדרגה שקוראים לעולם הזה. העולם הזה מורכב מטוב ורע. אז זה הקומה שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים באיזה עולם? עכשיו, איפה באיזה עולם אנחנו חיים? איזה עולם הזה? אה? באיזה עולם אנחנו חיים? עולם הזה, מידה כנגד מידה. אבל צריך לדעת שיש מדרגה עוד יותר גבוהה. וחנותי את אשר אחרון אף על פי שאינו הגון. הקדוש ברוך הוא באמת זן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברחמים. זה הקומה השנייה. אם נקח את המציאות ונצייר אותה בצורת סולם, נאמר, את כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה, אז אפשר להגיד שהמציאות שאנחנו חיים בתוכה יש בה מדרגות, 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 וכל אחד מאיתנו עולה ויורד, עולה ויורד במדרגות. אבל אם נרצה לחלק את המדרגות באופן ברור בין הלמעלה ולמטה והאמצע של הסולם, סולם החיים, נאמר ככה, אז נאמר ככה, המדרגה הכי נמוכה מה זה? אתה לא רואה שום דבר טוב. יצר לב האדם רק רע כל היום. מרה שחורה, איך אומרים? דיפרסיה, דיכאון. מדרגה מאוד נמוכה. יש מדרגה כזאת. זה יכול להיות מדרגה לרגע, לרגעים. זה יכול להיות לחודשים. לפעמים לצערנו גם לשנים. שאדם נמצא בדיפרסיה גדולה, בדיכאון גדול, הוא לא רואה שום דבר טוב. אני מבקש מהבחור הזה, תגיד לי משהו טוב, מילה טובה. לא בא לו. תחפש איזה נקודה טובה, איזה מחשבה טובה על מישהו, על משהו. לא בא. יכול לקרוא דבר כזה. הוא לא ראה דבר טוב. מדרגה השנייה זה הקומה התחתונה, עולם תחתון מה שנקרא. תרתי משמע, כן? שאדם חי בהסתר פנים גמור, אפילו בהסתר מתוך הסתר וכו'. המדרגה השנייה שזה העולם הזה, זה נקרא עולם מורכב מטוב ורע. זה לעומת זה עשה אלוקים. מדרגה כזאת שבאותה מידה שאתה מודד, מודדים לך. אתה טוב, טוב לך. אתה רע, רע לך. לפעמים אתה רואה את זה, לפעמים אתה לא רואה את זה, אבל נקרא עולם מורכב. לא עולם פשוט, אלא עולם מורכב. זה המדרגה האמצעית. כולנו חיים בעולם הזה. המדרגה הגבוהה יותר, הלמעלה, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, הכל טוב, הכל נחמד, כמו שהיה אתמול. מה, איזה יום היה אתמול? מה היה אתמול? שבת, איזה. וקראת על השבת? עונג. מעין עולם? הבא. הכל טוב, הכל נחמד, הכל מתוק. אפילו אבטיח היה משהו, משהו. היה הכל טוב. ואנחנו, סליחה, בני אדם, בסולם הזה, עולים ויורדים בו. עולים ויורדים. אומר כאן הרב, מי שאומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה נותן לו את הביטחון, את האמונה. גם כשיש לו קצעים, יש לו בעיות, אבל מחזק את אמונתו. מהיהודים האלה, פותח את ידיך, יהוד, יהוד זה אמרנו מידה של שם השם, אבל של מתנת חינם, כן. הכל מסתדר, הכל זה. על זה מדבר כאן הרב. אומר, כן, מי שאומר שלוש פעמים תהילה לדוד, כל יום, שזה מורכב משני חלקים, החלק של האלף בית, כל האלף בית, שבעצם מרמז לנו על התורה, כל התורה, מה זה התורה? התורה זה בעצם מורכב מאותיות. האותיות האלה הן 22 אותיות, אני לא מדבר על אותיות הסופיות, אבל 22 אותיות, כבית אותיות, וכבית אותיות זה למעשה כמו שאומרים קודים, כתב סתרים, קוד, כל אות זה קוד. וכל האותיות ביחד, הכבית האותיות ביחד, זה דבר שלם. כל הקודים, וכולם מתאחדים, וכולם מתאחדים, וכולם עניין אחד. אז אם אתה אומר, יש דרך אגב לא רק באשרי יושבי ביתך, בתפילה תשימו לב, מדי פעם, יש לנו א' ב', כל א' מאוד מופיע. כל מקום שמופיע בתהילים, או בתפילה, באיזשהו מקום, כל א' זה חטיבה אחת, שלמה שמתחלקת ל-22 אותיות, אבל זה עניין אחד שמתחלק ל-22 אותיות. אמרת א', ב', אמרת את הכל, אומר, פירטת את זה, אבל זה בעצם חטיבה אחת, זה עניין כולל. אז זה התורה, אמרת כ' ב' אותיות א' ב', בפסוקים, אמר כל התורה אצלך. אבל זה לא מספיק, מה צריך עוד? ביטחון, אמונה. ועל זה מדבר כאן מרחיב הרב את הדיבור. והנה המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. מי שיש לו ביטחון ניצל מטרדות החיים. מי יש לו כאן ביטחון? מי יש לו כאן טרדות חיים? ברצינות. לא, לא, אתה לא נראה כזה. אבל ביטחון. תתגבר, עם אמונה והביטחון, צדיק באמונתו יחיה כתוב. על כן, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפה ביתה, שאמרנו את כל האלף בית, שכולל כל אותיות התורה, ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. יש סגולה לעניין הזה. ברגע שאתה אומר את כל אותיות האלף בית, זה משאיר חותמו ורישומו בנשמה שלך. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק התורה. צריך גם את האמונה ואת הביטחון. על מנת שאדם יהיה בשלמות. עם כל זה עוד לא הגיע אל החפץ, עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם ביותו על ידי מנוחת נפשו משתלם לדעת את קונו, כל אשר תאכל נפשו שאת מאורות התורה. אז צריך שני הדברים האלה. אדם שרוצה להגיע לשלמות, מה הוא צריך? מה אתם מסתכלים עליי ככה? מה הוא צריך? שני דברים, תורה ואמונה. תורה זה המזון לנשמה. ואמונה, צדיק באמונתו יחיה. לנהל את חייו עם כל ההטרדות של החיים, אבל מתוך אמונה ומתוך ביטחון לנהל את הדברים. זה מה המשל דומה לרב חובל בספינה, כן? רב חובל צריך להניג את הספינה, נכון? כל אחד הוא ספינה בים. לפעמים יש סערות בים, אבל רב חובל צריך להיות בעל מה? קודם כל מקצוען יודע להניג את הספינה, אבל לא פחות מזה, מה עוד צריך? בעלי ביטחון ואמונה. ולהניג אותה בשערות, זה לא דבר פשוט. אז כל אחד מבחינה זו צריך גם את זה וגם את זה. גם את התורה וגם את האמונה והביטחון. שתוכל להכילה. אבל כן, אז הוא מובטח לעולם הבא, בהיות בו שני אלה, גם התורה וגם האמונה והביטחון. שקונה על ידי תהילה לדוד, האמור באלפה ביתה. ויש בו מצד אחד, ויש בו פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, שזה ביטוי לאמונה בקדוש ברוך הוא. המאיר את הביטחון ומסיר את התרדה, שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. עד לכאן הפירוש הזה. כאן הרב כותב את זה בשטף, הוא אומר, בילדותי, כשהייתי ילד, הוא היה כנראה כבר הרב קוק, זה היה כשהיה ילד, כבר הוא היה גאון, כבר הוא היה משיג כל מיני דברים, אז הוא זכר חידוש שהיה לו בילדותו, והוא כותב את זה כאן, מתאים למה שלמדנו כרגע. ובילדותי אמרתי, כאמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב'. למה? צריך להבין מה זה תקרא אמונת חידוש העולם. אמונת חידוש העולם, יש שתי גישות, נאמר, לעולם, לבריאה שאנחנו נמצאים בה. ישנה הגישה המטריאליסטית, החומרנית, שאומרת שהעולם הוא קדמון, ובעצם העולם כל הזמן הוא אותו דבר. כן? או יותר נכון, העולם, מציאות שאנחנו חיים בה, היא מציאות מחזורית כזו. תמיד אתה חוזר לאותה נקודה, לאותה נקודה. העולם, יש ביטוי כזה בפילוסופיה, העולם הוא קדמון. אין לו התחלה ואין לו סוף, וכל אותו דבר. אתה לא... ואם שואלים אותך אם הייתה התחלה, בוודאי הם לא יודעים מתי הייתה התחלה. ואני אשאל אתכם, למה אני אשאל את הפילוסופים? מי יודע מתי התחיל העולם? מי יודע? צד האמת. אנחנו חיים בעולם? חיים בעולם? בקוסמוס? טבע? הכל? מתי זה התחיל? אני שואל סתם, מי יודע מתי נברא העולם? באמת? אתה למדת תורה, כל הכבוד. אבל מה לפני זה, נאמר? מתי התחיל התוהו ובוהו? מתי התחיל התוהו? אז מישהו כנה, מה הוא אומר? אני לא יודע. אני לא יודע. לא יודע מתי נברא העולם וכו'. זה מיליארדים שנים, אי אפשר לדעת. מצד המדעי, כמו שאומרים, מצד המדעי, אי אפשר לדעת. כשאני אשאל אתכם את שאלה, זה מתי? עכשיו, מתי? עד מתי יהיה העולם? לעתיד לבוא, מי יודע? מה יהיה בסוף? מתי ייגמר? כן ייגמר, לא ייגמר, מה יהיה? לאן כל זה הולך? יפה מאוד. אבל מה אתה מתכוון? מה זה עולם הבא? אני ילד, אני רוצה להבין. יש כאן איזה מפעל אדיר של הבריאה כולה. מתי התחילה? אני לא יודע. מתי תיגמר? אני גם לא יודע. זאת נקרא הגישה המדעית, החומרנית, המטריאליסטית וכו'. הגישה האמונית לא אומרת ככה. אומרת, אנחנו יודעים הכל. מה יודעים הכל? מגיד מראשית, אחרית. אנחנו יודעים מההתחלה עד הסוף. איך אתה יודע? איפה אתה יודע? איך אמרת? כתוב בתורה, 6,000 שנה. העולם נברא 6,000 שנה. ומגיד, אחרית, מה זה? אחרית הימים, אחרית, זה אחרית הימים. התפיסה האמונית, נאמר, של התורה, שהעולם מתחדש כל הזמן, עד אין סוף. דהיינו, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. וכל העולם כולו, כל הזמן מתחדש. אתמול זה לא כמו היום. היום זה לא כמו מחר. עולם חדש לגמרי. זה אמונת החידוש, מה שהוא אומר. אמונת החידוש שהעולם כולו הוא שוטף וזורם כל הזמן, וכל מה שהוא שוטף והוא זורם זה הכל התחדשות אינסופית. זה ככה אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. לא רק ברא את העולם, אלא גם בורא. וטובו מחדש. מחדש כל רגע ורגע. מעשה בראשית. כאמור לעושה הורים. עושה, לא עשה, אלא עושה הורים גדולים. המציאות הזאת, השוטפת הזאת, המתחדשת הזאת, האמונה הזאת, בדברים האלה, זה דבר מאוד מאוד מרכזי באמונת ישראל. לא רק הקדוש ברוך הוא ברא. כל הזמן יותר, כל יום יותר טוב ממשנהו. אני בדקתי את זה באינטרנט. אתמול פחות טוב מהיום. מחר יהיה יותר טוב מעכשיו. שתדמיינו לכם, באיזה תודעה האדם חי. כל יום זה משהו, 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 לא היה דבר כזה. היום למשל. איזה יום נחמד, נכון? פעם בחיים שלכם היה יום כזה. תגיד את האמת, מה אתם מסתכלים עליי? מתי היה? לא, אבל כמו היום עוד לא היה, אני בדקתי את זה. זה נקרא מחדש בכל יום תמיד מעשה. הכל מתחדש. התודעה הזאת, המודעות הזאת, ההכרה הזאת של חידוש העולם, זה לא דבר פשוט. למה? כי אנחנו לפעמים חיים בתודעה הפוכה בדיוק. כל יום אתה מזדקן. כל יום אתה צועד אלי קבר. כל יום נגמר לך החיים. כל יום אתה בשעון חול. נגמר לך עוד יום. וואי וואי וואי, מסכן. אצלנו בדיוק הפוך. כל יום זה יום חדש. זה תלוי במדרגת האמונה של האדם. איך אתה רואה את העולם ואת החיים, את כל המציאות כולם. על זה אומר כאן, בילדותי, התחדש לי משהו גדול. בוא נראה מה התחדש לי. ביין חידוש העולם. בוא נראה. איפה זה היה? כן, ובילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב'. מדוע? שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. העולם הולך לפי תוכנית, לא סתם, לא הפקר, לא מקרה. הכל על פי הפרוגרמה, על פי התוכנית של התורה. כדאית בהקדמת הזוהר. ואומנם יש מינים, מינים זה כאלה שלא מאמינים בחידוש העולם, שאמרו, עזב השם את הארץ. דהיינו, נכון שהם אומרים, כאילו כביכול האלוקים ברא את העולם, אבל מאז שהוא ברא אותו, הוא נעלם. הוא לא קיים כאן. הוא היה שם פעם באיזשהו מקום, או בשמיים באיזה מקום, אבל הוא עזב את הארץ, את הארציות, את המציאות היומיומית שלנו, הוא עזב, חס ושלום. על כן צריך שתלווה לאמונת החידוש גם אמונת ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו כל רגע וכל שעה, ועושה את הכל לטובה, שאז יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמונים משלמי אמוני ישראל, ויהיה מובטח לעולם הבא, ומורה פותח את ידיך על ההשגחה. הפסוק פותח את ידיך אומר, זה מורה על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, ההשגחה הפרטית אלינו, אבל זה לא מספיק, הוא אומר. לא מספיק האמונה בהשגחה, אלא לדעת שהאלוקים באמת כל הזמן מחדש את העולם, וכל זה אי אפשר לדעת, אלא על ידי העניין של התורה. התורה היא פותחת לנו את העין, העין הנשמתית, ולדעת שיש מה שנקרא העולם הבא. ומה זה העולם הבא? אמרנו בהתחלת השיעור, מה זה העולם הבא? עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך. מה זה עולם שכולו טוב? מה זה עולם שכולו טוב? אין רע. שאלו אותי איך? הרי יש רע, שאלו אותי איך? הרע מתהפך לטוב. מתי יש רק רע? שיהיה לך פרספקטיבה, שיהיה לך ראייה גדולה. אבל כשאתה, יש לך ראייה של אלפי שנים ויותר, אתה אומר, כל המשברים, כל הקשיים, כל הדברים האלה בסוף היו למה? היו לטובה. כמו שהרב אומר בספריו, שאדם יש לו ראייה כללית, הוא רואה שהכל לטובה. אבל כשאדם הוא רק בפרטיות, הוא לא רואה את הטוב, הוא רואה את הרע. נקרא אלמא דייחודא, הכל רואה ראייה כללית, הכל לטובה. אז אדם, וזה הכל לטובה מצד אחד, ועולם שכולו ארוך, נצח. אנחנו חיים בעולם חולף, בעולם משתנה כל הזמן, אבל צריך לדעת שמקור כל העולם המשתנה הזה שאנחנו חיים בו, מקורו בנצח. והאדם, כל יהודי יש לו חלק לעולם הבא, יכול להגיע למציאות כזאת, למדרגה של השגה כזאת, של עונג כזה, שהוא חי באמת בכל כל העולם כולו בהתחדשות אינסופית, וכל ההתחדשות הזאת זה הכל לטובה. הכל ברוך הוא מסדר לטובה. מתי? אם אתה אומר שלוש פעמים אשרי יושבי ביתך, ופותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה מובטח לך שיש לך חלק לעולם הבא. אז אני מציע לכם חבר'ה כל יום להגיד את דברים האלה, אבל כמו שאומרים להגיד את זה בכוונה ובהבנה, את הפרק הזה ואת הפסוק המיוחד הזה. שאלות עד לכאן רבותיי? שאלות? אין שאלות? מה קרה לכם? תגידו, תעשו לי טובה, תשאלו איזה שאלה. כן, מה רצית לשאול? אין לכם, הרמת את היד. אני הייתי שואל במקומכם, אני אומר שלוש פעמים, ולא, לא, לא, איפה העולם הבא? נו, תשאל, נו. מי עוד אומר שלוש פעמים כאן ביום? אה?
היית שביע.
אה?
היית שביע.
אה? עלינו לשבח, ודאי, לאדון הכל, לתת גדולה. נו? חזקה. אדם שומר שלוש פעמים, זה כמו מסמר, שאתה רוצה להכניס אותו לקיר, לא במכה אחת. כמה מכות אתה צריך עם הפטיש? כמה פעמים, כן.
איפה
הנון? זה המשך הסוגיה. חסרה כנון, אבל בואו נראה את המשך את הסוגיה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, תראו את הלמעלה, כן. מפני מה לא נאמרה נון באשרי? הרי הנון חסרה כאן. מפני שיש במפלתם של שונאי ישראל, שנאמר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כן, נון. אני זוכר שהייתי בקורס סינים, מי שזרקו אותו מקורס סינים, באמצע הקורס, מה כתבו לו? מה הציון שלו היה?
נון.
מאיפה הם למדו את זה? מפה הם למדו את זה. נון נכשל. נון נפל. אז באמת היה צריך להיות כאן נון. אבל דוד המלך ברוח קודשו אמר, אני לא רוצה להזכיר נפילות. תכף נראה מה העניין של הנפילה כאן. לכן בואו נדלג על הנון. אם אומרים פרק כל כך נפלא וכל כך טוב, אז בוא נדלג עליה, כאילו לא אמרנו, אבל יש רמז אליה בהמשך, בוא נראה. במערב המתרצליח, מערב זה בארץ ישראל, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. אמר רבי נחמן בר יצחק, אפילו אחר חזר דוד ושמחה את הנון ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. זה הפסוק שאחרי זה אנחנו אומרים, אחרי נון מופיע סמך, סומך השם למי? לכל הנופלים. הוא רמז, לכל הנופלים הוא יסמוך, הוא ירים אותם. כן. טוב, בוא נראה את הרב, איך הוא מתייחס לנון הזו. הנה ביארנו שעניין אשרי המכופל בקדושת אלפה בית, הפסוק פותח את ידיך, מורה על עוצם השלמות של השגת כל האורות השכליות המושפעות מצד התורה מצד אחד, והרחקת כל התרדות המפריעות מהשגת התכלית. הכוונה היא לא הרחקה, אלא אותם קשיים, לא להפוך את זה לתרדה, ושלא ימנע מאיתנו להשיג את השלמות. והנה באמת, עוצם זר התכלית אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלות. בזמן הגלות, כל זמן שעם ישראל בגלות, אין שלמות. רק הוא מזומן, כתוב לעולם הבא. כל מי שהוא אומר את זה רק מזומן. מזומן הוא מוכן לעולם הבא, אבל בגלות אין לו את העולם הבא. על כן, האומרו מובטח שהוא בין העולם הבא, שאין מקום בעולם הזה לקבל זו השלמות. והנה כבר ביאר החסיד הרמח"ל בספרו אדיר במרום, בעניין מה שקץ גלותנו זהו סתום וחתום. כאן יש לו גם מאמר לרמח"ל, מאמר הגאולה זה נקרא. אבל כאן הוא אומר איזה חידוש גדול מאוד, והרב מקבל את הדבר, שאתה מביא את הדבר הזה, שלגבי הגאולה, כיצד הגאולה תהיה לעתיד לבוא? בוא נראה את זה בתוך. כדברי חז"ל, ליבה לפומה לא גלי, הלב לא התגלה לפה, יש דברים שהם סתומים, הם לא התגלו. דהיינו שבעצם כוח הגלות אין בו כוח הגאולה כלל. אני אתן משל שתבינו. יש מה שנקרא גרביטציה. אתם יודעים, גרביטציה, כשאדם יש לו פלס, הוא רוצה נניח לבנות באותו פלס בבניין שהקירות או הרצפה תהיה ישרה, אז הוא שופך מים בצינור בצד אחד, וזה מגיע לאותו מפלס, אותה מים בדיוק לאותו מפלס שמאיפה שהמים התחילו. ואז הוא יודע, אם הצינור הוא כאן, הוא מגיע לכאן, זה אותו גובה, בדיוק זה אותו גובה. כן. זה נקרא
חוק
החיים הכלים השלובים. זאת אומרת שהמים עולים בגרביטציה, מכוח הקובץ שלהם עולים בדיוק לגובה של הקצה הזה של הצינור. אז הייתי אומר, אותו דבר אולי זה הגלות. חוק הכלים השלבים, כמו שאמרת. דהיינו, הגלות מחייבת את הגאולה. אותו דבר בדיוק. כמו שהיינו כאן, עולים לכאן. אבל זה דבר חוקי, ואין כאן התערבות אלוקית, אלא דבר טבעי הדבר הזה. כנגד זה יוצא הרמח"ל וגם הרב קוק. בואו נראה את זה בתוכו. דהיינו, שבעצם כוח הגלות אין בו כוח הגאולה כלל. כך אומר הרמח"ל. וזהו מקושייה של הגלות עצמה. עד שהגאולה שלה היא רק מצד כוח אחר נשגב ממנה. זאת אומרת, הגאולה לא באה מכוח הגלות, אלא יש כאן איזה סייעתא דשמיא מיוחדת, ולא בעצם כוח הגלות, לא מכאן באה הגאולה. וזה מה שכתב, נפלה לא תוסיף קום. פירוש, הנפילה היא נפילה כזאת שמצידה היא בלי קימה חס ושלום, מה שנקרא התרסקות. הוא אומר, נפלה כנסת ישראל בגלות, לא תוסיף קום. זאת אומרת, נפלה סופית, חז ושלום. ככה זה נשמע לנו. אז מה יהיה? נקום או לא נקום? מה אתם אומרים? איך? יפה מאוד. רק שתבוא קימה מכוח עליון, שאינו בכוח הנפילה כלל. כי עת לחננה כי בא מועד. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שכל תהליך התחייה זה לא כורח המציאות. אדרבה, אם היינו משרים את זה באופן טבעי, את כל ה... מי יודע לאן היינו מגיעים? היינו כבר בשואה, ראינו לאן אפשר להידרדר חס ושלום. אלא יד השם כאן בגאולה שלנו. לא שאנחנו צריכים לשאת בשילוב ידיים, בחיבוק ידיים. מה? בכל דבר, כל דבר. אלא מה הוא אומר? תדעו לכם, הסוף של הגלות זה לא רק העובדה שאנחנו הגענו לקצה הדרך, אלא האלוקים מתערב בעניין והוא גואל אותנו. אני והוא אושיאנה, יחד איתנו כמובן, אבל לא לשכוח שיד השם בגאולה, חס ושלום. על כן רמז כי בעולם הזה אין מקום כלל לזו השלמות מצד הנפילה. בעולם הזה הנפילות הן נפילות, כך הוא אומר. כי אם מצד כוח אחר יש קימה, כוח השם, נקרא סייעתא דשמיא. על כן, אשרי שיש בו מההכנה של השלמות העתידה, לא נאמר בנון להורות שמצד הנפילה אי אפשר שתושג השלמות אני רוצה מצד אשרי. כי אם מצד כוח נשגב עליון שהוא כוח הגאולה הבא ממקור אחר, מקום אחר, והנה מצד כוח הנפילה של הגלות שהוא קשה כל כך שאין כוח הגאולה נראה בכלל. היחס ושלום מקום להתמוטטות רגליהם של שונאי ישראל, שונאי ישראל בלשון סגין האור, אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה בגלות המרה והנמרת הזו, מכל מקום הוא מתנוצץ בה, הוא קיים בה, אבל כל זה מכוח עליון, ועל ידי ההתנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום, שלא יהיה חס ושלום כליון חרוץ. וזהו שאף על פי כן סמכן דוד ברוח הקודש, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתורה פקימה, לא רואים את הדבר הזה. מכל מקום בדרך סמיכה שהיא דרך ההתנוצצות, כדי להמשיך הקיום, שלא תאבד תקווה חלילה. דבר זה נמצא, וזהו עניין אסתר הפנים, שרק אסתר פנים יש, ולא חלילה החזרת פנים לגמרי. זאת אומרת, אסתר פנים זה אסתר פנים. למה המשל דומה לאסתר פנים? אסתר פנים, הוא אומר, הפנים קיימות או לא?
קיימות.
קיימות, מה זה אסתר פנים? מסכה. מה זה אומר החזרת פנים? לצד אחר לגמרי. אז הוא אומר, לא, לא, הוא לא מחזיר את פניו מאיתנו. אלא יש הסתר פנים. אור מתנוצץ על המסך, אני לא רואה בדיוק מה כתוב. אני צריך להתקרב. השאלה היא כזאת. האם הביטחון שדיברת עליו נכון לכל דבר גם ברוחניות? כלומר, משהו זן, בגשמי, כך גם לבטוח שייתן לך כוח לא לכעוס, לא להיות עצוב ולשמור מצוות להיות טוב, כן או לא? ודאי שכן, איזה שאלה. ההכרה, הידיעה בסייעתא דשמיא, מה זה סייעתא דשמיא? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו, בכוחות שלנו, גם הפיזיים, גם הרוחניים, גם כל הבחינות. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהוא כל יכול. ואם האדם עושה השתדלות מלמטה, אלוקים עוזר לו מלמעלה, וכשהוא עוזר מלמעלה, שום דבר לא יכול למנוע מלהשיג את מה שהוא רוצה. אתה רוצה לעשות השתדלות מלמטה, כמובן. אם אדם הוא כעסן, למשל, אני כבר ראיתי כמה כעסנים, שנהפכו לאנשים שלווים מאוד, בעלי סבלנות. שאלו אותי איך? הם באו למכון מאיר, למדו מסילת ישרים, התחילו להתאמן, אימונים, זה הולך עם אימונים. ומי האנשים כעסנים? נהפכו לאנשים שלווים, בעלי סבלנות מצוין. טוב, ראיתי אנשים עצובים, שנהפכו לשמחים. שאלו אותי איך? אני לא יודע, הם נפכו לצורה. זה היה כאן פעם בחורצ'יק אחד, שהוא בא לפני שנים, הוא בא לכאן, וההורים שלו תלפנו אליי, והיה בחור צעיר, תלפנו אליי, אמרו לי, תראה, אל תתרשם ממנו, הוא לא מחייך בכלל. הוא עצוב כל הזמן. אם אתה יכול לקבל אותו, תקבל אותו. טוב, הוא בא לכאן, ולמד כאן קצת תקופה, כמה שנים, והיום הוא לא מפסיק לחייך. שאלו אותי איך? שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? סייעתא דשמיא. ודאי וודאי, איזה שאלה. כמו שהשם עוזר לפרנסה, הוא עוזר לאדם שרוצה לעזור לעצמו. אז הוא עוזר לו. ודאי, איזה שאלה. זה פשיטה. יש כאן שאלה, האם נכון להגיד כמו שענפי העץ שואפים למעלה לגשם, כך גם האדם פורסת באותם לשמיים כאדם עץ השדה? אני מזכיר עכשיו הבנתי את השאלה, הספרדים, יש כאן ספרדי במקרה?
כן, כן.
מי הספרדי? אתה ספרדי, ידידיה?
כן, כן.
איך אתה, כשאת אומר, פותח את ידיך, מצביע לכל הרצון, אתה עושה, איך אתה עושה בידיים? תראה.
כן.
אה, זו השאלה.
בשם
שבע אלפי
שירים
לדבר
אלף. זהו,
יפה. אז שואל אותי.
נגיד תחזר
כנימה מול
העיניים. למה?
אומרים
בשכל
הישר,
אלא טוב שכל
אדם אלה יעשו
את
המעשה שהשכל חושב. יפה מאוד. אתה בדיוק אמרת את תמצית כל הסוגיה שלמדנו, ידידיה. יחינה, כל תנועה יש לה משמעות. כל עבר יש לה משמעות. כל דבר יש לה משמעות. אז באמת, יש כל מיני תנועות שאנחנו עושים בתפילה, יש להם משמעות רוחנית כמובן. אז זה שאתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אנחנו רוצים לקבל את השפע האלוקי. הרצון באמת, הרצון הפרטי שלנו מקורו ברצון האלוקי, צריך לדעת. וכאן מתחיל הרצון. אנחנו מפחים, ריבונו של עולם, תן לנו רצון. איזה רצון ייתן לנו? רצון טוב, זה הכל. תן לנו רצון טוב. שכל, תבונה, לעשות דברים טובים. אז לאבא, גם האשכנזים יכולים לפתוח את הידיים, זה לא נורא. בסדר. השם, יהיה לנו סייעתא דשמיא בעזרת השם.